הנושא שירת הכלבים. מה זה שירת הכלבים? זו פסקה בפרק שירה. מה זה פרק שירה? זה מין מדרש. מתי התחבר? לא כל כך ברור, נראה שמתקופת הגאונים, אולי קצת לפני. מה יש במדרש הזה? יש שירה שעולה מכל הבריאה כולה. זה מחולק לשישה ימים, פרק שירה ליום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. למשל, יש שם שירת השור. מה אומר השור? איך השירה שלו? השירה על השם, כי גאוגה. כן, זה שירת השור. או למשל, שירת ה... סליחה, אל תפריע בשיעור, בבקשה. שירת הסוסים, הנה, כהנה, עבדים אל יד אדוניהם, כהנה שפחת גבירת גבירתה וכו'. כן? וכך, בעצם יש הרבה דברים שהם אונומטופיות, כלומר, על פי הצליל, קבעו מהי השירה, ובאופן כללי, יש מי שאומר פרק שירה, הכתוב האומר פרק שירה בכל יום, מובטח לו שהוא בין העולם הבא. מה זה אומר פרק שירה? וכי זה רק אמירת המילים, יש בזה סגולה כבר להכניס את האדם לעולם הבא, אלא הכוונה שהוא מזדהה עם זה. כלומר, עולם הבא, עולם הבא, זה שייכות לנצח. איך אדם משתייך לנצח? אחד מדרכי ההשתייכות לנצח, זה הרגשת ההרמוניה האלוהית הכוללת של הבריאה, איזה מין שירה קוסמולוגית, מי שבאמת נמצא במדרגה הזאת, זאת צורת החיים שלו, אז הוא שייך לנצח. לכן אמרו, האומר פרק שירה בכל יום, מובטח לו שהוא בין העולם הבא. אבל, למה הפירוט? יכולת להגיד, הנה, אני חש שיש שירה אדירה בכל ההוויה. כנראה שהשירה שאני יכול לקלוט מן הסוס, היא שונה מן השירה שאני יכול לקלוט מן הכלב. ויש כנראה סדר גם לדברים האלה. שירת הכלבים היא השירה האחרונה בכל הפרק כולו. כלומר, בסוף היום השישי, מה השירה של הכלבים? וזה כנראה, אם אנחנו מבינים שיש פה סדר היסטורי, יש כאן התמודדות עם התופעות של אחרית הימים. טוב, זה לא מסובך לדעת. הרי חזל אמרו שבאחרית הימים, בעקבות משיכה, חוצפה יסגה, עכשיו חוצפה זה הכלבים, כתוב במדרש שהם עזים שבחיות, הם החצופים שבחיות, חוצפה יש לכלב, כן? אני עובר ברחוב, אני נבראתי בצלם אלוהים, מה הוא נובח עליי? כן? חוצפה של הכלב. וגם נאמר במדרשים, בגמרא, בכמה מקומות, פני הדור כפני הכלב. אז כך שאפשר לומר שהדיון בשירת הכלבים זה דיון בשאלה מה עולה לנו מתוך החוצפה של הדור. דור של חוצפה, ואנחנו צריכים להבין איך הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך החוצפה הזאת. כי הפשוט ביותר זה לומר, חוצפה זה חוצפה, זה מחוץ לעניין. הרי אי אפשר לקבל תורה אם לא מתוך הכנעה. כן, אדם לא יכול לקבל דברי תורה אם אין לו יראת שמיים, אם אין לו איזושהי הכנעה כלפי התוכן שהוא לומד. והנה החצוף, הוא דוחה כל תוכן, לא אכפת לו. והדבר הזה הוא קשה, כתוב ש... עיניהם של חכמים קלות כאשר הם רואים את החוצפה של הדור. וכנראה, אם כן, שפרק שירה, כשמדבר על שירת הכלבים, בא ללמד אותנו כיצד לראות את אור השם שנמצא בתוך הדור הדומה לכלב. ומה זה דומה לכלב? יש הרבה פירושים. אחד הפירושים הוא שכאשר נותנים מכה, כאשר נותנים מכה לכלב, הוא נושך את המקל ולא את זה שמכה. כלומר, יש לו ראייה קצרת טווח. הוא רואה רק את התופעה המיידית, הוא לא רוצה לראות את השורש. השורש לא מעניין אותו. אפשר לומר שדור החוצפה הוא דור כזה שהוא רוצה לראות את התוצאה המיידית. כן? אפשר לראות את זה, למשל, בדת החטופים שהתפתחה בשנתיים האחרונות, שמסרבת לראות את הדברים בהיקף כולל, והיא מתמקדת בנקודה אחת בלבד. כן? זה, עכשיו, אפשר לומר, באופן כללי, זה תופעה שמצויה בעוד הרבה תחומים. אבל למשל, בתחום האהבה. אהבה, היום מכנים אהבה למה שהוא ההפך הגמור של האהבה. אהבה קשורה אל הנצח, והיום אהבה מציינת את התאווה, מילוי התאווה בהווה. כלומר, היא ההבחנה, או יותר נכון, סילוק הנצח והעדפת ההווה על פני הנצח. אז זה דבר שהוא סותר את ההכרה היהודית שלנו. אנחנו כיהודים תמיד רואים איפה דברים באים, לאן הם הולכים, ההווה כערף עין, בשביל מה הוא חשוב. אלא שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אולי גם בהווה יש קדושה. גם בהווה ריבונו של עולם מדבר איתנו. וזה כנראה התפקיד של דור החוצפה. דור החוצפה רוצה לראות את האלוהות בכל, ולכן היא מחפשת את האלוהות דווקא במקום שלכאורה מנותק מהעניין האלוהי, שמנותק מן הנצח. אז אם נסתכל לרגע אחד בשירת הכלבים, שמופיע בסוף פרק שירה, יש פה שורה אחת, כלבים אומרים.
בואו! בואו!
זה נביחה. מה מסתתר בתוך הנביחה הזאת?
בואו,
נשתחווה ונכרע, נברכה לפני השם עושנו. ההפך הגמור מהמחשבה על החוצפה. אלא כנראה החצוף רוצה להגיע להכנעה, להשתחוויה, מתוך גדלות. לא מתוך מבט של הכנעה. כלומר, לא הכנעה לשם ההכנעה, אלא רצון לדעת את השם בתוך הנקודה העצמית שלו. כן, כמו שהרב קוק כותב בקובץ ח' בשמונה קבצים, קובץ ח' פסקה קנ"ז, פסקה ארוכה, שם הוא מסביר מה ההבדל בין משה למשיח. הרי יש מקורות סותרים בדבר הזה. האם משה גדול מן המשיח, או המשיח גדול ממשה? אומר הרב קוק, אין פה שום מחלוקת. משה גדול מן המשיח בתורה. הרי זה בשביל זה, יש משה רבנו, בשביל לתת את התורה. והמשיח הוא גדול ממשה באומה. עכשיו, יש פה הבחנה ש...
לא.
יש פה הבחנה שמי שרוצה, מי שרוצה תורה, חייב שתהיה לו בושה. כתוב, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתהו, אמרו חזל, זו הבושה. ולכן משה, כשראה שיש חוצפה בדור, ביקש למות. כן? הוא אומר, אנוכי הריתי את העם הזה, אם אנוכי ליטיו, ואם ככה את עושה לי, הורגני נא הרוג, אם מצאתי חן בעיניך, ועל ירא ברעתי. מה כל כך הפריע למשה? שהם רצו בשר. זה הכל. כן, מי לא רוצה בשר? בשר זה טעים, לא? אבל הבקשה נעשתה בחוצפה, ולכן משה אומר, אני בתור בעל מקצוע של מי שנותן את התורה, אני לא יכול להתמודד עם זה. לכן תהרוג אותי. לעומת זה, המשיח הוא בא ממואב. מואב זה שיא החוצפה. הרי האמא של כל המואבים פרסמה את זה שהריונה מאביה. מואב, מאב. כן? היא הייתה חצופה יותר מאחותה שאמרה בן עמי. כן? אבל היא פרסמה. זה חוצפה בכל מלוא כל האפשרות. ודווקא משם נולד בן פרצי. מה פרצת עליך פרץ? שזה גם חוצפה. תיתן לראשון שהוציא את היד, תיתן לו לצאת. לא, פרץ אומר, אני פה, אני פורץ. ומזה בא דוד המלך. כלומר, החיבור בין החוצפה המואבית לחוצפה הפרצית, זה מה שיצר את בית דוד. כלומר, בית דוד יש לו יכולת לראות קדושה במצבי פריצה. וזה מה שכתוב, הרב קוק אומר אפילו משפט יפה, לא רק שהחוצפה איננה מעכבת אצלו, אלא היא מרחצתו, שנאמר מואב, סיר רחצי. זאת אומרת, יש פה איזה קושי מיוחד לתלמידי חכמים, להתמודד עם דור שאומר את ההפך הגמור, מכל מה שהתורה כולה אומרת. מה אתה רוצה? מרחץ הכוונה מבריקה אותו, עשה אותו יפה כזה. כן. מה זה? אז זו, אז השאלה, מי פנימי ומי חיצוני? אתה יכול להגיד, האומה יש לה הרבה ענווה כלפי התורה. אתה אומר, כל דבר שאפילו חכמים אומרים, הם אומרים שנאמר. אין, יש להם יחס של ענווה כלפי התורה. אבל מצד האמת הפנימית, מי בשביל מי? התורה בשביל ישראל או ישראל בשביל התורה? התורה בשביל ישראל, אם כן ישראל הם עיקר. יוצא שהמשיח במובן הזה מגלה משהו יותר עמוק ממה שמשה מגלה. כן? וזה דבר שכפי שאמרנו, לתלמידי חכמים יש קושי לקבל. זה היסוד של חוצפה דקפיתא דמשיחא. אז כאן צריך קצת יותר להעמיק, להבין מה זה חוצפה בדיוק. הגמרא במסכת שבת נדמה לי אומרת, חוצפה מלכותא בלא תגא. זאת מלכות שלא הוכתרה, אין לה כתר, תגא כתר. לפי הקבלה המשפט הזה הוא מובן מאליו. המלכות היא הספירה העשירית, והיא בדרך כלל יונקת מן הכתר, שהוא הספירה הראשונה. אבל אומר לא, חוצפה זה מלכותא בלא תגא. כי הרי אם אתה אומר שיש היררכיה בקודש, צריך להתחיל מהכתר, איזה חוכמה, בינה, עד שאתה מגיע למלכות, אז אתה אומר שכל הקדושה תהיה תלויה באמצעים. אבל יש גם הכרה כזאת שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל, יש תביעה לגלות את הקדוש ברוך הוא בכל. ולכן המלכות רוצה את הערך שלה עצמה בלי הכתר. וזה בעצם האינטואיציה הזאת נמצאת כבר בדברי ירמיהו הנביא. נכון? בפרק למד א', ולא ילמדו עוד איש את רעהו. כלומר, אפילו ללמד, יש כבר היררכיה. יש המלמד והלומד. וגם זה יתבטל, ולא ילמדו עוד איש את רעהו, למור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי מגדולם ועד קטנם. כלומר, הקדושה פורצת מתוך העצמיות, מתוך ההווה. כן? יש, כמפורסם, יש מדרש שמובא בהקדמת עין יעקב. לא, המדרש עצמו לא נמצא בידינו, אבל בעל עין יעקב מביא אותו. יש שאלה מה הפסוק החשוב ביותר בתורה. האם שמע ישראל, או ואהבת לרעך כמוך, או זה ספר תולדות אדם, או את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. יש, עכשיו, על זה כתבו הרבה. מניטו היה אומר שזה, מי שאומר את הכבש אחד תעשה בבוקר, אומר שהאדם נבחן על היחס שלו בין אדם למקום. אתה מביא קורבן התמיד. אם אתה אומר ואהבת לרעך כמוך, אז מה שחשוב זה היחס בין אדם לחברו. ואם אתה אומר זה ספר תולדות אדם, שהאדם מוליד את עצמו, אז בין אדם לעצמו זה העיקר. מתי זה נכון ומתי זה נכון? לפני שהתחילה ההיסטוריה, דיינו בגן עדן, האדם נבחן על פי היכולת שלו להיות נאמן לציווי האלוהי. בין אדם למקום. אבל מאז שאדם גורש מגן עדן, אין לו יחס ישיר אל האלוהות, אז בוחנים את היחס שלו אל חברו. ואז מתברר מה היה היחס שלו אל ריבונו של עולם, אם הוא היה יכול להיות בקשר ישיר איתו. בבחינת כל שדעת הבריות נוחה אמנו, דעת המקום נוחה אמנו. אבל לעתיד לבוא, האדם מגלה את הקדושה שלו בתוך עצמו. ואז נשאל אדם לעתיד לבוא, ממי למדת? או, למדתי אצל רב גדול. מי הוא? אצל עצמי. כן? זאת אומרת, והאינטואיציה הזאת היא אינטואיציה נכונה, ומכיוון שקליפה קודמת לפרי, זה מופיע בצורה של החוצפה. זה בעצם ההכשרה למצב הזה, וזה אומר שאנחנו מגיעים לדור שחפץ בקבלת עול מלכות שמיים בלי מחויבות למסורת כלשהי. כן? הרי כשאדם יש לו מסורת, אז הוא מחויב למסורת שלו. כאשר אדם מתנתק מן המסורת שלו, אז הוא מסוגל לקבל עול מלכות שמיים מכוח ההכרה הבהירה שלו, הברורה שלו, מה שנקרא סוד הנסירה. וזה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא כנראה שפט, שהדור שלנו מסוגל לדבר הזה, לכן הוא הביא לעולם משב רוח רענן של כפירה. על ידי הכפירה הזאת, סוף סוף, אנחנו מגיעים לדור שמסוגל לקבל עול מלכות שמיים מעצמו, זה החוצפה שהוא מלכותה בלה תגה. ויש משהו מזה בנטייה האנרכיסטית שקיימת בעם ישראל. לאחרונה אנחנו רואים הרבה תופעות אנרכיסטיות. אחת הידועות זה האנרכיזם הקפלניסטי. כן? הוא לא במקרה קיים, יש לו משמעות, והוא מבטא קודם כל מה מסתתר שם מאחורי הדת שהולכת ומתגבשת בחוגים האלה. כן? ברור שיש פה איזה להט דתי, ללא מייסד דת, אבל יש פה להט דתי, והוא בעצם בא לבטא משהו. וזה לא התחיל מהחטופים, זה התחיל עוד מהרפורמה המשפטית. מה מסתתר שם? הרי לא ייתכן שתופעה כל כך גדולה תהיה קיימת, בלי שאלה איזושהי משמעות. ואם חוקרים, לא צריך לחקור מאוד לעומק. ממה מתפרנס הפחד של התנועה האנרכיסטית הזאת? מהפחד לאבד את החירות. מה? הם מפחדים בכלל מכל תורה. נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, יש כאן נקודה חיובית מאוד. כלומר, הצורך של העצמיות. ולכן גם, זה גם מגיע לבחירה של הפרט לעומת הכלל. הרי כל הוויכוח שהיה על החטופים, מה עניינו? אלה רוצים את הפרט, אלה רוצים את הכלל. הפרט מרגיש מאוים מן הכלל. הוא יובד בתוך הכלליות. ולכן יש להט דתי, בלתי מוסבר, בלתי רציונלי, עם כל השטויות שבעולם, ועם הרבה מאוד כסף מקטר ועוד מקומות אחרים, אבל בסופו של דבר, זאת הנקודה שמסתתרת שם. עכשיו, אם רוצים להתמודד, לא די לומר, זה רע. זה שזה רע, אנחנו יודעים, יש הרבה דברים רעים בעולם. כן? אבל, יש פה, אם אתה רק תדע במה זה רע, אתה לא תפתור את בעיית השורש. בעיית השורש זה שירת הכלבים. כן? כלומר, בתוך החוצפה הכלבית מסתתרת הכוונה לקבלת עול מלכות שמיים מתוך גדלות, מתוך הערה כללית גדולה. עכשיו, יש גם בכלב הרבה דברים שליליים שחזל דיברו עליהם. אני רוצה להביא כאן מה שאמרו גדולי החסידות, למשל הברי צדיק, שאם לוקחים שור וחמור, שור, זה בדימויים של חז"ל, זה אדום. חמור, בדימויים של חז"ל, זה ישמעאל. בסדר, אז שור וחמור, אנחנו רגילים מול השור, מול החמור, משלחי רגל השור והחמור. אבל בתוך הפנימיות, מה מסתתר בתוך השור? שין וו רש. אז מה הפנימי? וו. חמור, חת, מם וו רש. מה הפנימיות של חמור? מם וו. מם וו ועוד וו, יוצא כמה? נון בית, שזה גמטריה כלב. כלב. זאת אומרת, התוכיות היותר מזיקה של מתנגדנו, זה הכלב, שהוא מכוון כנגד המלאק. כן, עכשיו, יש הבדל בין שור וחמור והמלאק. השור רוצה להחליף את עם ישראל, והחמור רוצה להחליף אותו, רוצה להשמיד אותו. והמלאק רוצה גם להחליף וגם להשמיד. עכשיו, יש לו תפקיד להמלאק. המלאק בגמטריה ספק. ספק. אז אם כן, יש לו תפקיד חיובי מאוד. כל פעם שיש ספק בזהות, בא המלאק להחזיר את הזהות. עכשיו, אם במלחמה הזאת ננשחנו על ידי הכלב, כלומר, כנראה שזה בא לתבוע מאיתנו העמקת הזהות. ואנחנו רואים כתופעה ממש בולטת, אנחנו לא צריכים אפילו להרחיב את הדיבור על זה. אנחנו רואים שהחברה הישראלית חפצה בבירור זהותה. עכשיו, הטעות שיכולה להיות להגיד, הם רוצים לחזור לקיום מצוות. לא, זה לא על זה מדובר. קיום מצוות זה יבוא בבוא הזמן. אבל אנחנו מדברים על בירור השאלה, מי אני? הכלב מסביר לי מי אני. כן, המדרש המפורסם, שהילד שנמצא על הכתף של אביו, הוא שואל איפה האבא. אז הוא מוריד אותו והכלב בא ומסביר לו איפה האבא. כן. אז זה מה שאנחנו חווים היום. ומכיוון שאנחנו לקראת אולי חזרתם של שבויינו, אז ייתכן שמגיע עכשיו הזמן של בירור הזהות הישראלית מתוך כללות המגזרים. לא רק מתוך מגזר אחד, אלא מתוך כללות המגזרים, יהיה לנו עכשיו עבודה גדולה לעשות. עכשיו, בהקשר הזה אני רציתי להביא, כן, בספר אורות התשובה, לא, זה לא נמצא במקורות שמודפסים לפניכם, אבל זה בכל זאת מקור חשוב, למרות שהוא לא מודפס. זה בסדר לקרוא משהו לא מודפס? כן. בפרק ד' של אורות התשובה פסקה ח', יש כאן ביטוי מאוד, טוב, אני אקרא את זה באקסטנסיבי כזה, כן? קודמת לכל מיני התשובות שהן באות אחריה היא התשובה אל כבוד השם. כלומר, התשובה היותר ראשונית, ואז אפשר להבין ראשונית במובן של שטחית, או ראשונית במובן של עמוקה. אני חושב שצריך לקרוא את זה כתשובה עמוקה. כבוד השם. כלומר, מה המוטיבציה שלך לעשות תשובה? יש אדם שחוזר בתשובה בגלל משברים, או בגלל הפחד, או בגלל אהבה. כן? יש תשובה מאהבה. אבל יש תשובה יותר עמוקה. תשובה אל כבוד השם. כלומר, מה שמניע את האדם זה שיתגלה כבוד השם בעולם. אבל אין מילים בשביל זה. המילים כבוד השם, המילה כבוד השם זה מילה קטנה מדי. זה מה שאומר, אף על פי שבהתרחב האור המושגים מתעלים עד שהתוכן של כבוד, עם כל רוחבו, צר הוא. מאכיל את השטף הגדול של אורות התשובה, שתמצית ניקודם יקר מחוכמה ומכבוד. זאת אומרת, יש מוטיבציה של תשובה שאתה לא יכול אפילו להסביר מה היא. כן? כי כבוד השם זה אפילו קטן, לעומת מה שדוחף את הנשמה. לכן אומר הרב, זהו יסוד התשובה שאורו יגלה בעקבתא דמשיחא. מה יש בעקבתא דמשיחא? חוצפה. אז אומר הרב, רואה בחוצפה של עקבתא דמשיחא תהליך של תשובה. ויכלול בקרבו את כל אוחות התשובה הקטנים ממנו שכולם בו כלולים. בסוף גם התשובה הקטנה, מתוך פחד או מתוך משברים, גם זה יצטרף. באורו הגדול בראשית התפרצו, נראה הוא כאילו דוחה את האורה הקטנה. כלומר, כשמתחיל תהליך של תשובה כזה, הוא בהתחלה תהליך אנטידתי. הוא דוחה את האורות הקטנים. ובני פריצים קמים, ומתנסים להעמיד חזון ונכשלים. אבל הכישלון לא בא כי על ידי האורות הקטנים שנראו כאילו נדחו. כלומר, אתה דוחה בגלל התשובה הגדולה שלך, אתה דוחה את התשובה הקטנה. זה טעות. אפשר להכליל את התשובה הקטנה בתוך התשובה הגדולה. וזה מה שהוא אומר בהמשך, והאור הגדול פועל על עד פעולתו, וידו לא יניח עד אשר ישוב להיגלות בכל סגולותיו, העליונות והתחתונות, גדור פרצי, בבין פרצי. כן, כמו מה שלמדנו, שהפריצה היא עצמה גודרת את הפרצה. ומחדק לקוד שושן, זה לקוח מהסליחות של 17 בתמוז. כן. אני, כן, כן, אבל לא רציתי להרחיב בזה, כי אי אפשר הכל. בסדר. עכשיו, אני רוצה כאן לראות, יש פה במקורות שמודפסים לפניכן, המקור האחרון, אורות התחייה של הרב קוק, פסקה למתחת. אחת הסיבות שבגללן החוצפה מופיעה, החוכמה שמתרבה מתוך קנאת סופרים. מה זה קנאת סופרים? ביטוי בגמרא, קנאת סופרים תרבה חוכמה. מה אומרת ההלכה? ההלכה אומרת, אם יש למישהו חנות נעליים, אסור לפתוח חנות נעליים באותו רחוב. למה? זה תחרות לא הוגנת. אתה יורד לחייו, הוא רוצה למכור נעליים, פתאום אתה מוכר גם כנעליים, זה לא בסדר. אבל אם יש לו בית ספר, מותר לך לפתוח בית ספר יותר טוב לידו, לגנוב לו את המורים, לגנוב לו את התקציבים. למה? כל זה כי קנאת סופרים תרבה חוכמה, אז כל אחד ינסה להראות שהוא יותר טוב, ואז החוכמה תתרבה. זה נקרא שהתירו דבר שהוא לא נקי מבחינה מוסרית, מפני קנאת סופרים. על זה אומר הרב, החוכמה שמתרבה מתוך קנאת סופרים, כיוון שבאה מתוך קנאה, סופה להירקב. כלומר, אנחנו משלמים על זה מחיר. המחיר הוא הריקבון. וכל ריקבון יש בו סירחון. וזאת היא חוכמת סופרים שתסרח בעקבתה דמשיכה. כלומר, אתה רואה שכל הממסד הדתי הולך ומתמוטט. והוא מאוס בעיני החברה. ועל ידי סירחון זה תתבטל צורתה הקודמת, ויוכל להיות מאיר אור הנשמה של החוכמה העליונה מכל קנאה, שהיא למעלה מחוכמת סופרים. היא החוכמה שתצא לאור על ידי שיר חדש ושם חדש אשר פי השם יקובנו, והיא חזית הודו וריח לו כלבנון. כלומר, הרב כאן רואה את המשברים הגדולים שעובר הממסד הלימודי הדתי, אבל הוא אומר, תדע לך שמזה בסוף יצא אור גדול. כלומר, לא צריך להזדעזע יתר על המידה מהנפילה. צריך לעשות מה שצריך, כן? כל אדם עושה את העבודה שלו, כן? אבל בסופו של דבר, צריך להבין שאם זה בנוי על יסוד רקוב, עדיף שזה יתבטל ויבנה מחדש. כן, כדי למאוס. כשמשהו מסריח, אתה מואס בו. אז אם לא, אז לא ימאסו. אפשר לקשור את זה, אבל לא רציתי להרחיב על זה, כי כמה כבר אפשר. מה? לא הבנתי. אני לא שומע כמפרים, מה? כן, טוב. אז זה, גם על זה צריך לתקן. כן, הרי פנחס הוא אליהו, כלומר פנחס נהיה אליהו שהוא מקנה, ובסוף הקדוש ברוך הוא אומר לו, הגזמת. ואז הוא מוציא אותו מן העולם, הוא מבשם אותו. ואז הוא כותב במוצאי שבתות את זכויותיהם של ישראל. אז יש, כן, יש מדרש שנקרא מדרש חסרות ויתרות, שדורש כל מיני מקומות בתנך שיש או חסר או יתר. ושם יש ניתוח של הפסוק בספר בנו בתרי עשר, לא מיכה, נחום, ספר נחום. אל קנו ונוקם השם, אל קנו. שם כתוב קוף נון וו א', אומר המדרש, כי כל קנאת בשר ודם חסרה, וקנאתו של הקדוש ברוך הוא שלמה. כלומר, נכון, יש קנאה, לפעמים צריך קנאות, אבל צריך לדעת שיש גם מחיר לדבר הזה. כן. הרי עובדה, איתרנו משום קנאת סופרים, הרבה חוכמה, כל מיני דברים שהם לא תקינים מבחינה מוסרית. עכשיו, יש בהמשך דברי הפרק שירה, בואו נחזור למקור הראשון, כתוב כך, רבי ישעיה, תלמידו של רבי חנינה בן דוסה. טוב, זה לא שמענו על רבי ישעיה, זה בשום מקום אחר חוץ מפה. והוא תלמידו של רבי חנינה בן דוסה. מה אנחנו יודעים על רבי חנינה בן דוסה? שהוא יודע את סוד התפילה. כן, עד כדי כך שכאשר הוא היה מתפלל, היה אומר, אם החולה יחיה או ימות. שאלו אותו, נביא אתה? כלומר, מה פירוש השאלה, נביא אתה? הבינו שאם הוא יודע להתפלל, אז כנראה שהוא נביא. כן, כי הנביאים, הם יודעים את סוד התפילה. אז הוא אמר, אני לא נביא, אבל אני מקובל. כן, מקובל אני מרבותיי, זאת אומרת, הוא יודע את סוד התפילה, מתוך המשך דברי הנבואה, ולכן, כשאנחנו מדברים על תלמידו של רבי חנינה בן דוסה, אנחנו מדברים על אדם שיש לו שייכות למסורת הנבואית. בואו נראה מה קורה שם. רבי ישעיה, תלמידו של רבי חנינה בן דוסה, התענה 580 תעניות. זה נורמלי. מה אתה מתענה 85 תעניות? בשביל מה? אולי יש לו משהו לחפר? לא, בשביל משהו אחר. אמר, כלבים שכתוב בהם, והכלבים עזי נפש לא ידעו סובעה, יזכו לומר שירה? הוא מתענה כדי לקבל תשובה על השאלה הזאת. כנראה שהוא מבין ששירת הכלבים זה לא דבר קטן. זה בדיוק ההתמודדות עם הדור של החוצפה. הוא לא מצליח לכלול את זה בתורה. ואז הוא מתענה 85. מה זה 85? פה. פה. כלומר, השירה זה יוצא מן הפה. הכלב הוא הנובח. הוא רוצה להבין את סוד הפה. ואגב, יש לכם עוד מישהו שקוראים לו ישעיה? הנביא. יש נביא כזה, נכון? אז אולי הישעיה הזה, רבי ישעיה הזה, הוא גלגול של ישעיהו הנביא. סביר. בואו נראה מה קרה. הרי מה ישעיהו הנביא אמר כשהוא ראה את המרכבה? אוי לי כי נדמתי כי איש תמי שפתיים אנוכי, ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי. יושב, ואז בא אליו מלאך ושרף לו את השפתיים. כן, בידו רצפה מבלקחיים, לקח מעל המזבח, שורף לו את השפתיים. איך אתה מדבר על עם ישראל? אבל היה לו סיבות טובות. זה לא רק זה, הדור שלו הוא דור שחטא בפה. הרי מנשה, מלך יהודה, הוא זה שהרג את ישעיהו בסוף, כשהביא את המסור ליד הפה שלו. כן, במדרש המפורסם. אז יש לו טענות. אבל הוא רוצה לדעת. כלומר, זה השאלה האמיתית ששואל ישעיהו הנביא, זה השאלה הזאת. איך יכול להיות דור שאין לו שום שייכות, שום רצון של אחיזה בתורה, עד כדי כך שאחז מלך יהודה, אחז את הדלתות של הבתי מדרשות וסגר אותם. כן? אז איך אתה, ריבונו של עולם, איך אתה מכליל את זה בתוך הקודש? זה שאלה רצינית, לכן הוא מתענה 85 תעניות. זה הרבה יותר חשוב מכל התעניות על כל העבירות שבעולם. ענה לו מלאך, הנה, חוזר, הסיפור חוזר. ענה לו מלאך מן השמיים ואמר לו, ישעיה, עד מתי אתה מתענה על זה הדבר? שבועה היא מלפני המקום ברוך הוא, מיום שגילה סודו לחבקוק הנביא, לא גילה דבר זה לשום בריאה בעולם. מה יש לך חבקוק? לא, זה לא הרב קוק. כן. אבל חבקוק, הוא אומר תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. היו לו כל מיני טענות על צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו, והקדוש ברוך הוא ענה לו. כן? אז הוא גילה לו את סודו לחבקוק הנביא. אבל לא הגיע לשום בריאה בעולם, אלא בשביל שתלמידו של אדם גדול עתה, שלחוני מן השמיים להזדקק אליך ואמרו. עכשיו הוא כן נותן לו את התשובה, אגב אנחנו כבר לא צריכים להתענות, כי התשובה כתובה פה. ואמרו, כלבים כתיב בהם, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, זה ביציאת מצרים, כלומר יש איזה שלב בהופעת הקדושה של עם ישראל, אז בטלה החוצפה מן העולם, אבל יש עוד משהו, ולא עוד, אלא שזכו לעבד עורות מצואתם, שכותבים בהם תפילין ומזוזות וספר תורה. על כן זכו לומר שירה. זאת אומרת, הדבר הקדוש ביותר שיש בעולמנו זה ספר תורה. אבל איך עושים ספר תורה? אתה צריך אורות, ואת האורות האלה צריך לעבד. איך אתה מעבד אורות? צועה של כלבים. כלומר, לא סתם כלב. הדבר הנמוך ביותר שיש בכלב, הוא הנדרש כדי לכתוב ספר תורה. למה? ספר תורה זה דבר שלם. אם זה שלם, זה צריך לכלול את הכל. אם כן, זה חייב לכלול גם את המדרגות הנמוכות ביותר. ולכן הם אומרים שירה. אתה צריך לראות איך תורה יוצאת מתוך דור של חוצפה.
למה צריכים שתי הסברים?
קודם כל זה לא שתי הסברים, זה שני הסברים. למה? כי האחד הוא מספק את הדרישה הדתית, והשני את הדרישה העצמותית, כן, במשה ומשיח. ומה ששאלת, חזור לאחוריך ואל תוסיף בדבר הזה עוד. כן? כלומר, זה דומה קצת לתשובה של הקדוש ברוך הוא למשה ששואל על רבי עקיבא, מה זה, זו תורה וזו שכרה, שסורקים בשרו במסרקות של ברזל, אומר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפני. זאת אומרת שיש כאן איזשהו גבול שאין ביכולת האדם באשר הוא אדם לכלול. כמו שכתוב, שומר פי ולשונו, שומר מצרות נפשו. כלומר, אתה זוכר, כשהיית ישעיהו הנביא, אז אל תחזור על זה. כן. עכשיו, אני רוצה קצת להבין מה הדור שלנו עובר. הדור שלנו עובר את אורות התחייה ממדלת. איפה זה אורות התחייה ממדלת? בדף. הנה, מודפס. אז אם זה מודפס, חייבים לקרוא, לא? טוב. מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל בפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. טוב, זה מה שנקרא בעקבות משיכה חוצפה יזגה. אגב, על זה אומרת הגמרא במסכת סוטה, שעל הפסוק בזכריה, מי בז ליום קטנות? מה זה הפסוק הזה בזכריה? זכריה כועס. הוא כועס על הזקנים בדורו, שהזקנים שראו עדיין את תפארתו של הבית הראשון, וראו את הבית השני בעליבותו. ואז הם בכו. הם בכו, וכל בחייתם היה עולה על כל השמחה של העם. כי הם אמרו, מה זה הבית הזה? זה כלום, שום דבר. בית ראשון, זה היה רציני, זה כלום. על זה אומר הנביא, מי בז ליום קטנות? אומרת הגמרא, מה זה מי בז ליום קטנות? מי בז ליום, תשובה, קטנות. כלומר, מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? קטנות שהייתה בהם, שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. שואל מניטור, איך יכול להיות שיש אדם שהוא צדיק והוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא? הוא צדיק. הכוונה שהוא מאמין בשולחן ערוך. אבל הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא. מה ההבדל? שולחן ערוך זה הפרקטיקה הדתית. מי זה הקדוש ברוך הוא? זה מי שמנהל את ההיסטוריה. אתה נבהל מאובדן השולחן ערוך, מהקטנות, ואז אתה מבזבז את השולחן. כי צריך לראות את הכל בהיקף הכללי. על כאן אומר הרב כהן, מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל בפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. ואז יש תיאור מאוד מעניין של תופעה חברתית. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה. סוף סוף אפשר להזמין עריכים מאיטליה בשביל האמבטיה. זה, כן, השלווה הגשמית. שתבוא לחלק מהאומה אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה, תקטין את הנשמה. ויבואו ימים אשר תאמר, אין בהם חפץ. זה הגמרא אומרת על ימות המשיח, אין שמה מה לחפש יותר. השאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים תחדל. וממילא ירד הרוח וישקע. כלומר, מצב של הידרדרות, עד מתי?
נו.
עד אשר יבוא סער ויהפוך מהפכה. ויראה אז בעליל כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים באור השם ובתורתו, בחשק האורה הרוחנית, שהיא הגבורה הגמורה מנצחת את כל העולמים וכל כוחותיהם. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא מאפשר את זה? בגלל שעם ישראל הוא עם רוחני מדי. הצורך למרידה זו היא הנטייה לצד החומריות, שמוכרחת להיוולד בכללות האומה בצורה תקיפה, אחר אשר עברו פרקי שנים רבות שנאפסו לגמרי מכלל האומה הצורך והאפשרות להתעסקות חומרית. כן, עם ישראל הפך להיות לופטמנשן, כן, כלומר אנשי אוויר. מה? עם הספר. עם הספר ביטוי מוסלמי, אהל אל-כיתאב, כן? אנחנו לא עם הספר, אנחנו עם השם, משהו אחר. וזאת הנטייה, כשתיוולד, תדרוך בזעם ותחולל סופות. והם הם חבלי משיח. מה? כן, כן. כן, היא תדרוך בזעם ותחולל סופות. והם הם חבלי משיח. אשר יבשמו את העולם כולו על ידי מכאוביהם. כלומר, יש בושם שבא מהכאב. אז זה בעצם הזמנה לראות את הדברים באופן שממתיק את המרירות של החוץ והדיק ותד המשיכה. זו שירת הכלבים. יש להניח שבמידה רבה הדור שלנו שר את השירה הזאת של הכלבים. רק צריך להיות קשוב אליה, לשמוע בתוך הנביחות את הנקודה האורית שמסתתרת בהם. זהו. אנחנו ממשיכים עכשיו בתהילים, נכון? בן מה בן?